שלום וברכה וברוכים השבים לפודקאסט שלנו, פודקאסט נפגשים בעשרת. והשבוע, כמו שבוע שעבר, לצערנו אנחנו באמצע מלחמה. אמנם המלחמה הזאת היא לא מתרחשת אצלנו ממש, אבל אפשר להרגיש אותה בחדשות ואולי בתחושות, ובטח לבן אדם שיש לו קרובי משפחה שגרים אולי באזור, כמו שסיפרת לנו הרב שלום לפני כמה שבועות. אז אני אפתח בנושא הזה באמת של מלחמה. כשאני חושב אוטומטית על מלחמה, הרב שלום, לי קופץ הדיבר שלא תרצח. בוא נעצור את כל המלחמות ונפסיק להרוג אנשים. למה כל הזמן להרוג?
אנחנו כיהודים, כשאנחנו רואים או אנחנו בתוך חס וחלילה מלחמות, אנחנו מתרגשים מכל דבר שבן אדם חס וחלילה נרצח בתוך מלחמה, לא בתוך מלחמה, אבל צריכים לזעזע מעצם ההריגה של בן אדם. זאת אומרת, הערך הנעלה של כבוד לצלם אלוקים שבתוך האדם, לשמירת החיים, לשמירת כבוד של בן אדם, די לאלימות, אנחנו רואים את כל זה בתוך הדיבר שלא תרצח, ואנחנו יודעים שהערך של שלום הוא ערך נעלה, ערך של כל העולם. יש לנו גם חזון שכל העולם כולו יהיה בלי מלחמות, בלי תחרות, שנבוא לאיזה עולם של שלום. ולכן אנחנו בתוך מלחמה כזאת, שלא רק מאיים על האוכלוסייה של אוקראינים, שאנחנו יודעים שגם צר לנו את כל הרוסים שנרצחים בתוך המלחמות, מרגישים את העניין של העיבוד חיי בני אדם, קודם כל. שנית, שזה משפחה שלנו, שחלק של משפחת עם ישראל נמצאים בתוך המלחמה, משני הצדדים. גם חיילים רוסים, שאני מניח שיש חלק מהם שהם יהודים, וודאי אלו בתוך האוקראינה, שעכשיו בורחים, כמו בדוד שלי, נטשה, שברחה קודם כל לביב, אחר כך היא עברה את הגבול לפולין, ועכשיו נמצאת בקרקוב, מחכה מה היא תעשה. מרגישים את זה בכל העולם, היום זה עולם קטן. זאת אומרת, כל אחד מרגיש ויודע ויכול לראות במדיה מה שקורה לא רק כל יום, כל דקה. ולכן הפצצות ואלה שמרגישים, אני לפחות שהייתי הרבה פעמים בקייב, מכיר את המקומות האלה שהטילים יורדים, ומרגישים את הכאב הזה. מה אני יכול לעשות? איך לעצור את זה? מה אפשר לעשות? כל אחד ואחד במקומו. אני לא ראש ממשלה ואני לא סגן ראש ממשלה, אבל כל אחד מרגיש במקומו כמו שמכריזים, כמו שיהודי הזה שהוא נשיא של אוקראינה, זלנסקי, הוא דיבר לעם היהודי. איפה עם ישראל בתוך זה? איפה היהודים? מה אתם אומרים? איך אפשר לעצור את זה? כל בן אדם שאכפת לו על חיי אדם, רוצה לעצור את המלחמה. מה לעשות? בואו ניכנס לעניינים יותר בפרטיים. אנחנו לא באים עם פתרונות פוליטיים, אלא עם הבנה מהפרספקטיבה של עשרת הדיברות, מפרספקטיבה של התורה שלנו, הפרשה שלנו, מה זה אומר לנו כל אחד ואחד, כדי להבין ואפילו להיכנס את ראשו ורובו, להיכנס עם הלב שלו, עם הנשמה שלו, עם שכל שלו, איך אני מקבל את זה, איך אני מבין את זה, איך אני יכול לעבור את זה, איפה שאני עומד.
אז לפני שניכנס לשאלה כל כך מתבקשת על הדיבר שלנו, לא תרצח, הייתי רוצה לספר איזושהי בדיחה כואבת, שמספרת כמה אנחנו כיהודים מכירים את המצבים האלה. הרבה יהודים מנגנים בכינור, דווקא מכל הכלים אוהבים לנגן בכינור, אולי בגלל שהוא נוגע. אבל שאלו פעם יהודי אחד, למה כינור? למה אתה לא מנסה כלים אחרים? אולי פסנתר? הוא אומר, נו, ברחת פעם איזה פוגרום עם פסנתר? אבל כאן אני מפנה אותנו חזרה לדיבר, לא תרצח. הדיבר לא אומר לא תהרוג, הוא אומר לא תרצח. אבל למה הדיבר לא פשוט אומר לו, תפסיקו להרוג אחד את השני, לגמרי.
זה באמת דבר מעניין, כי באנגלית הרבה מתרגמים את הדיבר הזה, don't kill. אבל יש הבדל בין לא תהרוג ולא תרצח, כמו שיש באנגלית גם there's no kill, ויש don't murder. והאיסור פה, הדיבר אומר לא תרצח, מה ההבדל? הבדל העיקרי שיש רציחה זה על בן אדם חף מפשע. לא תהרוג, לא כתוב, כי יש מקומות שהתורה אומרת לנו שחייב להרוג. מתי, למשל, הכי קל להבין, זה כמו שכתוב בחזל, הבא להורגך, השכם להורגו, הגנה עצמי, הגנה למשפחה, הגנה לעם. זאת אומרת, המלחמה שהוא הגנה עצמי, אם אפשר לקרוא לזה self-defense war, זה מצווה, כי אתה מגן, מגן על המשפחה, מגן על זה. אז אנחנו לא פסיפיסטים, לא עמי, אלא אנחנו נגד רציחה, אבל הרגעה יש מקום, וממלחמות, יש הרבה מלחמות שזה לא כל כך ברור. אני מניח שהיום כמעט כל העולם כולו מסכימים שיש פה רודף ויש נרדף, שזה לפחות פוטין התחיל את המלחמה הזאת בלי סיבה מוצדקת, ולכן צריכים להציל את הנרדף מה שאפשרי.
אני רוצה לסבך אותך קצת בתפיסת עולם בגלל מה שאמרת הרגע. אני חש גם לפעמים בצבא שלנו, צבא הגנה לישראל, שמרוב שהעלינו את ערך קדושת החיים, ולא להרוג בן אדם חף מפשע, שזה כבר הגיע, עבר את הגבול, יש עוד כמה ערכים שאולי לפעמים יותר חשובים. אנחנו יודעים שלפי חוקי התורה יש שלוש עבירות שעליהם אנחנו צריכים למסור את הנפש שלנו. ואם תוסיף לזה את ארץ ישראל שעליה אנחנו צריכים למסור את נפשנו, אז יש לנו כבר ארבע. בעצם יש ערכים שהם יותר גבוהים לפעמים מקדושת החיים. יש ערכים שעליהם כן יוצאים למלחמה. נכון, אם היינו יכולים לעצור את פוטין ולהגיד לו, אולי תחפש דרך אחרת להשיג את מה שאתה רוצה להשיג בלי לפתוח למלחמה, אז היינו עושים כל מה שאפשר. אבל בסוף הדבר, זה שפוטין מוכן לשים על המוזניים חיים של חיילים שלו, וחיים של אזרחים אוקראינים, וחיים של חיילים אוקראינים, הוא לא סתם משוגע. כמו שעם ישראל שמחזיק בחלקים של קרקע, מה זה משנה, יהודה ושומרון, עזה, סיני, העיקר שלא ימותו חיילים, העיקר שלא ימותו ערבים, שלא ימותו בני אדם. לפעמים יש לנו ערכים שהם גוברים על ערך קדושת החיים עם כל חשיבותם. זה באמת, קשה להסביר את זה, כי אנחנו מחונכים בחברה מאוד מאוד מערבית, שבה איכות החיים זה מטרת העל של כולם, ואם רק יהיה לך טוב ונעים ונחמד, אז לא תצטרך לריב עם אף אחד, אז זה אפילו יוצא חרוז. ואז בבת של התרבות המערב, שמסתכל על מה שפוטין עושה, אז הוא אומר, מה זאת אומרת? אבל נעים לך ונחמד לך וטוב לך, למה אתה מתקיף? מסתבר שיש ערכים שמעבר רק לחיי הנוחות והתרבות שלי, יש פה היסטוריה שלמה, יש פה ברית נאטו מול רוסיה, יש פה השתלטות מערבית, יש פה חשש מטילים שיהיו עליו, אני לא יודע, אני לא מבין בזה כל כך, אבל בסופו של דבר זה קצת יותר מורכב מאשר בוא נעצור את השיגעון הזה, והכי חשוב שלא ימותו אנשים.
אני לא מסכים איתך במצב הזה, אני קצת מכיר את זה מקרוב, הייתי 10 שנים בתוך רוסיה ותוך אוקראינה הרבה פעמים, והכוח הנעלה פה זה כוח שנקרא כוח. Power, שליטה, זה דווקא ההיסטוריה של המקום הזה. לא רק רוסיה, גם אוקראינה, אבל כשאנחנו מסתכלים על זה ולהגיד, הוא לא משוגע. אולי הוא לא משוגע, פוטין, אבל הוא עושה דברים שאין להם הצדקה. להבין את זה שיש פה משהו, לא תמור על דמריך, צריכים, הוא לא חיפש שלום, הוא לא דרש שלום, הוא נכנס לתוך מדינה עצמאית עם רצח אזרחים בלי הצדקה, וזה אנחנו לא יכולים להגיד, אוקיי, הוא לא משוגע, יש לו אולי איזושהי סיבה שאני לא מכיר, זה יכול להיות, אבל תגיד את זה, כי משהו מסביר, ושמעתי את ההרצאה שלו, לא שמעתי משהו מוצדק בתוך זה בכלל.
זה באמת נכון שאצל פוטין זה יכול להיות סיפור אחר. אני רק באתי להגיד שהתמונה טיפה יותר מורכבת. אבל הזכרת כאן את הנושא של לקרוא לשלום, ובאמת אנחנו מוצאים אצלנו בתורה, שהתורה יש לה ציוויים לגבי איך נלחמים. כי תקרב אל עיר להילחם עליה לתופסה, וקראת עליה לשלום. קודם כל, שלום. לקרוא לשלום זה באמת לשים מול העיניים את הדיבר הזה לא תרצח. כן, קודם כל תנסה למנוע את שפיכות הדמים. אז איך באמת עושים את זה, הרב שלום? מה הדינים האלה של לקרוא לשלום לפני מלחמה?
בואו נסתכל קצת אחורה בהיסטוריה, שהייתה מלחמה פוטנציאלית של יעקב ועשיו. יש תקדים פה בחומש שכתוב שעשיו בא לקראת יעקב, יש מפגש פה, חשש למלחמה, אז יעקב אבינו עושה שלושה דברים כתוב בתורה. קודם כל הוא הכין למלחמה אפשרית, לחצות את המחנה שלו. שנית, דורון כתוב, מתנות, הוא מצא דרך שהוא חשב אולי אפשר לפייס את עשיו, לדבר איתו, מתנות, לשבת, בוא נשתה משהו לחיים, נמצא את המקום כדי להימנע ממלחמה. ושלישית, תפילה, הוא התפלל לשם, שהשם יעזור לו. ניקח את השלוש הדברים האלה למצבנו. קודם כל צריכים למצוא דרכים לשבת לדבר. לפני כל מצב של אלימות וזה, בוא נשב, בוא נראה אם יש אפשרות למנע ממלחמה. מלחמה זה טרגדיה, זה ממש נורא. איך נוכל בלי לדבר, לראות כל דבר שאפשר, כל אפשרות, נסתכל על זה. שנית, תפילה. זאת אומרת, תפילה זה גם מאוד חשוב בכל אחד ואחד מצבנו היום. בלוח הימיני כתוב, הדיבר הראשון הוא אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים. בלוח השמאלי, הדיבר הראשון בצד השמאלי, הוא לא תרצח. חזל אומרים שההגבלה הזאת, יש הרבה ללמוד מזה. כמו שלא תרצח, זה כנגד לראות את הצלם אלוקים בתוך כל בן אדם. רציחה, לא רואים את זה, מכבדים את הצלם אלוקים, לא רוצחים. גם אנוכי השם, אשר הוצאתי מארץ מצרים, זה נותן לנו דרך להיכנס לעניין של להימנע מלחמה, עם הבנה שהשם הוא המשגיח על כל דברים בעולם, ושאנחנו צריכים יראת שמיים, להיכנס לכל עניין ועניין, עם הבנה שהשם גם שומר על כל מצב, ולכן אנחנו באמת משתדלים לעשות שלום, שהשם יעזור לנו לעשות את זה, ורואים את זה גם בהלכה, שלפני שנכנסים למלחמה, יש משוח מלחמה שמדבר על עניין הזה, ומדבר לכל אחד ואחד שידע שהוא נכנס למצב מסוכן, שיקח את המודעות של השם איתו, תוך המלחמה הזאת. במהלך המלחמה יש מצוות לא להרוס, לא להשחית אילנות של פירות, עצי פרי, ורמב"ם מרחיב על זה, שאומר שאסור להשחית כל דבר בתוך המלחמה, וזה ידוע שזה, שחיילים נכנסים, שורפים את הכל, משחיתים את הכל, לפי התורה זה אסור, רק מה שצריך כדי לנצח במלחמה, אם יש צורך למלחמה, אבל לעשות את זה עם, לשמור על הנשות שלנו, לשמור מי אנחנו, כי חס וחלילה יכול לאבד את מי אני, וזה מאוד מאוד חשוב להבין שזה גם הקשר שם בין הדיבר הראשון ודיבר השישי, אנוכי השם ולא תרצח.
כלומר, בתוך האנוכי השם נמצא ערך מאוד מאוד מעניין על זה שהקדוש ברוך הוא נוכח, כמו שאמרנו, הוא צלם אלוקים שיש בתוך האדם, אבל יש פה גם הגדרה בהמשך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. ואנחנו יודעים את הכלל הזה, שאנחנו לא יכולים להידבק בקדוש ברוך הוא, כי הוא אש אוכלה, הוא אש, אז אי אפשר להידבק באש, אלא ללכת בדרכיו. אנחנו יכולים, כמו שהוא הוציא אותנו ממצרים, אנחנו גם יכולים לעשות מעשים של חסד מהסוג הזה. זה מה שהזכרת, אנחנו צריכים לשמור על האנושיות שלנו, גם כשאנחנו הולכים למלחמה. זה מזכיר לי, אני הייתי בצבא, ואחד מהדברים שהיה הכי קשה לעשות בזמננו, לעמוד במחסום. היו הרבה מאוד מחסומים בזמנו, שעוצרים את התנועה ובודקים כל ערבי וערבייה וזקן וזקנה וחמור ולא משנה מה, שם אתה נבחן בתור מה שאמרנו לשמור על האנושיות שלך. כן, אתה אמור לחשוד, כי בשביל זה אתה עושה את המחסום. אבל איך אתה מתייחס אליהם זה כבר תלוי באנושיות שלך. אתה יכול להיות, בבקשה אדוני, תשים את הדברים פה, לך שם, בוא נבדוק, אוקיי, סע. ואני יכול להיכנס לראש של מה שצערנו הזכרת, להתכנס לעיר ולפוצץ חנויות או לשדוד בנק, או לא יודע מה, או לשדוד חנות, אז המוסריות שלך היא עלולה להיפגם. חייל בן 19 שאומר לזקנים מה לעשות, אז מותר לי גם להתחיל להתעלל בו. בוא, אתה לא עובר במחסום אם לא תנקה לי את כל העמדה. אתה לא עובר במחסום כי היא לא באה לי. וגם ראינו את זה עכשיו. חיילים רוסים ממש נראים כמו ילדים שמגיעים ואין להם מושג מה הם עושים שם. שמעתי שהם מדווחים אחורה, הם נראים בדיוק כמונו. למה אנחנו מתקיפים אותם? גם שם, כמו שהזכרת, צריך לשמור על האנושיות שלך.
זה מזכיר לי גם את העניין של החסד שרואים בתוך מלחמה. למשל, בת דוד שלי, נטשה, שהייתה יומיים בתורים מאוקראינה עד גבול של פולין, היא אמרה שיש הרבה הרבה מתנדבים בכבישים שעוזרים לכל אחד ואחד, ורואים שהצלה עכשיו נסע כדי לעזור לפליטים. ואנחנו רואים את הכוח של חסד בתוך מלחמות, זה ממש מבחן של כל אחד ואחד, איפה הצל המלכים שלו, ואיך אנחנו יכולים באמת לעזור אחד לשני, המצב מצוקה כזה.
וואו, צריך לנשום עמוק אחרי התעסקות בנושא כל כך כואב וקשה כמו מלחמה, אבל מה הקשר לפרשת השבוע, רב שלום? אנחנו פרשה שמסיימים את המשכן ובונים אותו ומשה בונה אותו. איפה זה מתקשר אלינו למלחמה?
קודם כל בוא נתחיל עם שם הפרשה, פרשת פיקודי. זה ממש מעניין אותי לראות את המילה, את השורש פי קוף דלת, איך שזה נותן לנו קצת כיוון בשאלה הזאת. אלה פיקודי המשכן, זאת אומרת יש פה חשבון על כל הדברים שהיו בתוך המשכן. פיקודי זה לשון של חשבון, ומונים את כל הדברים, וחשבונות, מה קשור? אז פיקודה זה גם לשון לפקוד, לשון שם פקד הצרה. פיקידה זה לשון זכירה. אז מכאן אנחנו רואים שגם צריכים לזכור כל מפקד, שהוא גם נותן פיקודות, ויש לו גם אחריות על פקידה מיהו ומהו, וגם התפקידים, לשון פקידה, תפקידים שכל אחד ואחד בתוך המלחמה, חשבון זה מלשון חשוב, צריכים לדעת כל דבר ודבר מה תפקידו, להיחשב בכל דבר, להחשיב כל דבר ודבר במקומו, כדי שזה יקיים תפקידו. זה גם קשור למשכן וגם קשור למלחמה, לצבא. כל אחד ואחד שהוא מפקד, אם הוא לא לוקח חשבון הנפש, הוא לא יכול לקיים את תפקידו כמפקד. ומה הסוף של הפרשה וסוף של הספר? שרואים שהשראת השכינה בתוך המשכן, בתוך עם ישראל, והמסר של כל ספר שמות, שאנחנו צריכים לקחת את הנוכחות של השם עם המסע שלנו כיחידים וכעם. בסוף ההיסטוריה רואים שני מאפיינים של מה שנקרא ימות המשיח. שני דברים מאוד מאוד בולטים בכל התיאורים של ימות המשיח. אחד, שעולם שבלי מלחמות, עולם של שלום. ושנית, כתוב כי מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. יש פה שני דברים שבאים ביחד. הסינתזיה של דעת השם, שאנחנו מביאים את ההבנה שיש משגיח בעולם, שיש מישהו שברא את העולם עם תפקידו, וביחד עם זה אנחנו רואים את הכבוד של צלם אלוקים, שהגיע למצב שבלי מלחמות, בלי תחרות, כל העולם כולו יכול להיות כמשפחה אחת, איך זה יקרה? העקרונות פה הם שני הצדדים שלה שדיברנו, אנוכי השם אלוקיך, אשר ציטיך מארץ מצרים בית עבדים, יש תכלית בעולם, שיש השם שברא אותנו, לא ברא אותנו למלחמות, חס וחלילה, ברא אותנו לעולם שכולו שלום. אנחנו מביאים את התקווה, שיש חזון מעל, שאנחנו צריכים להשתדל, לעשות את חלקנו, לא לחכות למשיח, אלא לעשות דברים שאנחנו יכולים, כדי להביא לשלום, להסתכל על כל בני אדם, לראות את הצלם אלוקים של כל אחד ואחד, שבעזרת השם המלחמה תסיים בקרוב, ואנחנו באמת מקווים לראות את זה כחלק מהצעדים לגאולה שלמה לכל העולם כולו.
אמן ואמן. אז שבת שלום לרב שלום שוורץ, ותודה לכם על ההקשבה.